ערב טוב. מצוות ההקהל, מצווה שמזדמנת פעם בשבע שנים. ובכן, מהו התוכן של מצוות ההקהל? לצורך זה אנחנו נקרא בספר דברים, בפרשת וילך, בפרק למד א', את דברי התורה. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם ולכל זקני ישראל. ויצב משה אותם למור מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. אז לפי המסורת של התורה שבעל פה, הכוונה חג הסוכות שאחרי שמיטה, כלומר חג הסוכות שאנחנו נגיע לקראתו בעזרת השם. בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, כלומר בזמן העלייה לרגל, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. אקהל את העם, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו להירא את השם אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. וכן, יש מצווה מיוחדת פעם בשבע שנים בחג הסוכות לקרוא את התורה לפני כל עם ישראל, גברים, נשים, ילדים, גרים, כולם באים לשמוע את דברי התורה. מי הוא זה שקורא בתורה לפני העם? המסורת אומרת, מלך ישראל קורא את התורה לפני העם. כלומר, אתם יכולים לתאר לעצמכם את המעמד המיוחד הזה. כל העם נאסף בירושלים, או ליתר דיוק במקדש, ושם המלך קורא בפני כל העם כולו את דברי התורה. ויש במעמד הזה לפחות שני צדדים. הצד האחד הוא שהמצווה המתוארת כאן היא מצווה המוטלת על כל ישראל, היא מצווה של לימוד תורה. כן? כלומר, המלך צריך לקרוא בתורה. השאלה היא, מי שמע אותו? כן? כלומר, כל עם ישראל נאסף, אדם אחד צריך לקרוא, אפילו אם יש לו קול חזק, צריך לקרוא לפני כל העם כולו. ספק גדול אם כל העם שומע את דבריו של המלך. אף על פי כן, אמרה התורה לעשות את זה. אני מניח כהנחה פשוטה שבאמת לא שמעו. ייתכן שהקרובים שמעו, יכול להיות שחמישים אלף איש שמעו, מאה אלף איש שמעו, אבל שכל עם ישראל יוכל לשמוע את דברי המלך, הדבר הזה קשה להאמין מבחינה פיזית, ולכן יש למעמד הזה ממד יותר טקסי. מה? או ניסי. אבל כל פנים המעמד הוא לא מעמד של לימוד במובן הרגיל, הרי מביאים אפילו את הילדים הקטנים שאינם מבינים שום דבר. אז הגמרא שואלת, בשמה מביאים את הילדים? לתת שכר למביאיהם. הרי לא מצאנו מצווה שמוטלת על ילד קטן, הרי ילד קטן פטור מן המצוות, ואף על פי כן כאן מביאים אותו כדי לתת שכר למביאים. אם כן, יש פה ממד מסוים של לימוד תורה, וצריך לבאר את מהותו, במה זה שונה מלימוד תורה כל השנה. זאת אגב קריאת התורה היחידה שהיא מן התורה. לא מצאנו בכל שאר התורה כולה מצווה לקרוא בתורה. קריאה בפרשת השבוע, קריאה של כהן גדול ביום כיפורים בעזרה, כל זה מצוות דרבנן. המצווה היחידה של קריאה בתורה היא הקריאה של המלך. אין מצווה של לקרוא את פרשת זכור מספר תורה מדאורייתא. כשאני קורא בספר תורה אני מקיים מצווה דאורייתא של זכור, אבל אם אני למשל זכרתי את מחיית עמלק או את אשר עשה לי עמלק בתוך כדי קריאת מגילת אסתר, גם כן יצאתי לי בחובה. כלומר, אין אחד שזה דווקא מן הספר, כוונה מדאורייתא. אנחנו נוהגים מדרבנן לעשות את זה על פרשת זכור.
מה
אני
יכול
לצאת
שגם על פרשת זכור לא
דווקא לדקרן הדור? כן, המצווה היא לזכור, המצווה היא לזכור. עכשיו, כמו כן יש ממד שני במצווה הזאת, הממד של הכלליות, או כפי שאנחנו נגדיר יותר טוב בהמשך, הכוליות. כל עם ישראל כולו נמצא שם. זאת מצווה מיוחדת, לא מצאנו מצווה עוד כזאת בתורה, שכל עם ישראל צריך להיות, ובאיזה אופן הוא צריך להיות. אז ראשית כל אנחנו נעסוק בהיבט הלימודי של המצווה הזאת, ונתבונן בכמה דברים. קודם כל, פה יש דבר מפתיע. מי שקורא בתורה לפני כל העם הוא המלך. היינו מצפים שמי שיקרא בתורה הוא ראש הסנהדרין, או הכהן הגדול, גדול הרבנים, גדול הדור. מה לפונקציה פוליטית ולקריאה בתורה? זה שהמלך הוא דתי, בסדר, כל הכבוד, אבל לא דתיותו היא המגדירה אותו כמלך. המלך גם יכול להיות לא בדיוק תלמיד חכם, העיקר זה שהוא ישמע לרבנים, אבל העובדה שהמלך קורא בתורה אומרת דור שני. האמת היא שאם אנחנו נסתכל בכתוב בפרשת וילך, מה שהתחלנו לקרוא בתחילת השיעור, לא ברור בדיוק למי ניתנה המצווה הזאת. אני קורא מחדש, אבל כאן אני אוסיף מספר פסוקים שלא קראתי אותם בהתחלה. בפסוק ז', ויקרא משה ליהושע. מי הוא יהושע? המלך הבא. המלך בינתיים הוא משה, והמלך שיחליף את משה הוא יהושע. ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. כלומר, זהו הטקס שבו משה מעביר את הסמכויות ליהושע. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית השם, ולכל זקני ישראל. אז למי ניתנה התורה? לכהנים וללוויים ולזקני ישראל. ויצב משה אותם למור, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. כלומר, למי מפנה משה דבריו? לא ליהושע. את דבריו הוא מפנה בפשטות אל הכהנים והלוויים. ואז הוא מוסיף, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. מה זאת אומרת תקרא? אם הוא דיבר עם הכהנים הלוויים, היה צריך לומר תקראו. אם כן, כנראה שאף על פי שמשה מוסר את התורה בפני לכהנים הלוויים נושאי ברית השם, עדיין יהושע עומד שם. ואז אף על פי שהוא מוסר את ספר התורה בידי הכהנים, הוא אומר ליהושע, אתה תקרא בתורה. ובאמת, בהלכה כך זה מתואר, שכאשר המלך קורא בתורה, ממי הוא מקבל את הספר תורה? הוא מקבל אותו מהכהן הגדול. כלומר, מעבירים את זה, הכהנים מעבירים אותו אל הכהן הגדול, והכהן הגדול הוא זה שמוסר בידי המלך את ספר התורה, והמלך קורא. אם כן, אנחנו רואים פה איזשהו יחס בין הכהונה לבין המלכות, למרות איזושהי הפרדה. אבל אם זה כך, עדיין לא מובן מדוע התורה נקראת לא על ידי מי שהתורה נמסרה לו. הרי מי שנמסרה לו התורה זה הכהנים, מדוע שלא הם נקראו? אותה דואליות אנחנו מוצאים גם במסורת של התורה בכלל, דרך מי עברה התורה. אם אנחנו מסתכלים במסכת אבות, אנחנו נראה מסורת שסותרת לכאורה את הנאמר במסכת עירובין. במסכת אבות נאמר כך, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אם כן, מקבל התורה הוא יהושע. ואילו במסכת עירובין ישנה ברייתא, תניא, כיצד סדר משנה, משה יושב ומלמד, משה יושב ושונה לפני אהרון. כן, משה עם אהרון היו יושבים ביחד, משה היה מלמד. למד, כלומר שנה אהרון פרקו וישב לימין משה. נכנסו אל עזר ואיתמר ולמדו מפי משה עוד פעם, ואז אהרון לומד את התורה פעם שנייה בעצם. נסתלקו אל עזר לימין אהרון ואיתמר לשמאלו של משה, נכנסו 70 זקנים ושנה להם משה פרקן. אז בני אהרון למדו כבר פעם שנייה, ואהרון למד פעם שלישית. אם משה למד אותם פרקם, מסתלקו 70 זקנים לצידי אהרון ובניו, נכנסו כל ישראל. כל ישראל, משה מלמדם, כך שאהרון למד 4 פעמים, בניו 3 פעמים, סנהדרין פעמיים, עם ישראל פעם אחת. נסתלק משה, ואז אהרון חוזר. ואחר כך נסתלק אהרון, חזרו בניו, על המשנה, נסתלקו בניו, חזרו 70 זקנים, נסתלקו 70 זקנים, זהו. זה זה שכל אחד ואחד מישראל למד את התורה 4 פעמים. ולמה אם כן צריך אהרון תחידה? כל אחד לומד באופן יותר עמוק. כלומר, יש סתרי תורה שימסרו לאהרון, דברים יותר פחות עמוקים נמסרו למדה ואביהו ולעזר ויתמר, ועוד פחות עמוקים שמזכנים וכו'. כלומר, יש איזה דרגות בלימוד התורה. אבל על כל פנים, יש פה אחד שלא נמצא. זה יהושע. בכל הברייתא הגדולה הזאת, אין זכר יהושע בנו. אם כן, יש פה סתירה בין שתי המסורות. גם פה לכאורה התורה נותנת לנו להבין את הדבר באופן כפול. או שהתורה נמסרה לכהנים ולזקני ישראל, או שהיא נמסרה ליהושע בנו. מוכרחים לומר שיש פה שני אופני תורה, וזה קשור למצוות המלך בכלל. מלך ישראל יש לו מצווה לכתוב ספר תורה. נאמר בפרשת שופטים, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה ספר התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. כך נאמר, כן, יש למלך ישראל מצווה לכתוב את התורה. דבר מוזר, הלא לכל אחד ואחד מישראל ממילא יש מצווה לכתוב ספר תורה, שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. אם כן, כל אחד מישראל יש לו מצווה לכתוב ספר תורה, ולמלך ישראל יש מצווה לכתוב שניים. הוא צריך שני ספרי תורה. למה הוא צריך שניים? רש"י רבנו תם. אלא הוא צריך ספר תורה כמו כל יהודי. כל יהודי צריך ללמוד תורה ולקיים את מצוותיה. וממי הוא לומד כיצד לקיים את מצוות התורה? מן הרבנים. ומי הם הרבנים? בימי קדם, אלה הם הכהנים והלוויים, וגם זקני ישראל. זאת אומרת, יש תורה שבעל פה, התורה הרבנית עוברת דרך חכמי ישראל ונמסרת לכל אחד ואחד מישראל שלומד בספר התורה שהוא כתב. מלך ישראל יש לו מתן תורה בפני עצמו בנוסף לכך. בנוסף להיותו יהודי כמו כל יהודי, הוא גם מלך. ואז הוא צריך ללמוד את התורה מן הספר. בעוד ששאר בני ישראל לומדים את התורה אומנם עם הספר, אבל עם הפירוש של הכהנים, הפירוש של התורה שבעל פה. אצל מלך ישראל יש מצווה לקרוא בספר התורה מצד עצמו. אבל מה הוא יבין שם? מה אפשר להבין מספר תורה בלי פירוש רש"י? הוא בוודאי לא יוכל להוציא מזה הלכות. ההלכה תצא לו משובשת. אז למה הוא לומד מספר התורה עצמה? הוא לומד מספר התורה כדי לדעת את רוח הדברים. הוא מקבל משם השראה מוסרית, מה שנקרא רוח התורה. איך כתוב שם? והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. מה הוא צריך לקרוא שם? זה דרשה של החסידים, הם אומרים שהמלך צריך לקרוא בספר התורה את ימי חייו שלו. זה מה שהוא צריך לקרוא שם, לראות איך הוא משתלב בתוכנית המדינית פוליטית של תורת משה. יוצא לפי זה שאין כמו המלך להיות מוסר מוסר התורה. לכן במסכת המוסר, מסכת אבות, נאמר לנו שמסורת המוסר של חכמי ישראל עברה דרך יהושע. משה קיבל תורה מסיני ושרה ליהושע לזקנים ומזקנים לנביאים. הנביאים אינם פוסקי הלכות, אבל הנביאים הם מוכיחי האומה. ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. איזה דברים הם אמרו? דברי מוסר. הם מתונים בדין ועמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. זה התוכן של כל מסכת אבות, מסורת דברי המוסר. מה שאין כן במסכת עירובין, בתיאור של משה ואהרון ובניו וזקני ישראל, שם נאמר כיצד סדר משנה, איך המשנה, התורה שבעל פה, ההלכה, עברה מדור לדור. אם כן, יש פה מעמד מיוחד למלך בתור האישיות המוסרית המדריכה את האומה במגמותיה הכלליות. מעניין הדבר שכמה ימים לפני זה, שבוע לפני הקריאה של המלך בספר התורה, יש קריאה אחרת במקדש, הקריאה של הכהן הגדול. כהן גדול קורא בתורה במהלך סדר העבודה. זה, אנחנו אפילו מזכירים את זה במוסף של יום הכיפורים, מזכירים שכשהכהן יוצא מבית קודשי הקודשים, אז אחד הדברים שהוא יוצא, הוא יוצא לעזרה וקורא בפרשת השבוע, פרשת יום הכיפורים. כן, הוא קורא באחרימות, הפרשה של סדר העבודה, ואחר כך באח בעשור שנמצא בפרשת אמור, זה לא הרבה לגלגל, ובחומש הפיקודים, כלומר המוסף של יום כיפור שנמצא בפרשת פנחס, כתוב במשנה, קורא על פה. הוא לא קורא מן הספר ממש, אלא קורא על פה. למה? כי זה הרבה זמן לגלגל, ולא רוצים להטריח את הציבור, אז אומרים לו, זה המוסף, המפטיר של הפרשה, אתה תקרא בעל פה. מוצאים רק ספר תורה אחד בבית המקדש, לא כמו שאנחנו מוצאים שני ספרי תורה. ובכלל, אין שם שבעה עולים, הוא קורא את הכל מהתחלה ועד הסוף. השאלה היא, מה הצורך של ההלכה הזאת שהוא יקרא בעל פה חלק מן התורה? כי הקריאה של הכהן היא קריאה שייכת לתורה שבעל פה. לכן יש אפילו הכרח שחלק מהתורה שבכתב הוא יקרא אותה בעל פה. מה שאין כן, מלך ישראל שקורא את הכל מן הספר ממש, כי הוא בבחינת תורה שבכתב, בבחינת רוח התורה העולה מתוך הפסוקים עצמם. אני רק אולי אפתח את זה כסוגריים קצרות, הרי ברור שמה שכתוב בתורה שבכתב איננו ההלכה. למשל, כתוב בתורה שבכתב עין תחת עין. ברור שזאת לא ההלכה. ההלכה היא כסף. אז למה כתוב עין תחת עין? מוסר. כן? ברור. אם כן, כשהמלך קורא בתורה עין תחת עין, הוא מוציא מזה דברי מוסר. כשבאים הרבנים לפסוק הלכה למעשה, יפסקו לפי התורה שבעל פה, שזה יהיה כסף. ברור. אם כן, יש פה, בפעם בשבע שנים, אנחנו מעוניינים להביא את כל האומה לידי ההכרה של הערך המוסרי של התורה. ניתן לומר שבעצם מה שהמלך עושה הוא מייצג איחוד מעניין. שני ספרי התורה של המלך, ספר תורה אחד שיש לו זה בגלל שהוא אדם דתי, הספר התורה השני זה בגלל שהוא אדם לאומי. אם כן, המעמד שבו המלך קורא בתורה לפני כל העם הוא מעמד דתי-לאומי מובהק, שמחבר את שני הממדים של התורה. יש במעמד הזה גם כן משהו מיוחד, כפי שאמרנו, כל ישראל נמצאים שם. כל ישראל נמצאים באותו מעמד. מצאנו פעם אחת שכל ישראל היו נאספים כדי לשמוע את דברי התורה, זה במעמד הר סיני, במתן תורה. וגם שם יש חזרה, אם כן, אפשר לומר שפעם בשבע שנים ביקשה מאיתנו התורה שנחזור על מעמד מתן תורה. ואז יוצא לפי זה שהמלך עומד במקום משה. זה בא ללמד שיש לתורה מעמד, כוונה פוליטית, ולא רק כוונה דתית, שאם לא כן, לא המלך הוא זה שהיה קורא בתורה. יוצא שכשמשה נתן לנו את התורה בהר סיני, הוא נתן אותה כמלך ולא ככהן גדול. גם אחר כך במינוי כהן גדול לא נאמר למשה תתקרב לאהרון אחיך, אלא להפך, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. הכהן בעל המסורת הדתית הוא זה שצריך לקבל את ההשראה שלו ממלך ישראל. המצווה הזאת של הקהל היא במניין המצוות המצווה ה-612. יש כידוע 613 מצוות, והמצווה הזאת של הקהל היא 612, אחת לפני האחרונה. המצווה האחרונה היא לכתוב ספר תורה, שנאמר ועתה כתבו לכם את התורה הזאת. אבל זאת המצווה שלפני האחרונה, כי יש הבדל בין כתיבה לבין אמירה, לבין קריאה. כשכותבים משהו, זה סימן שבאיזשהו מקום החוויה כבר נעלמה. צריך להעלות על הכתב משהו שפעם היה חווייתי. לכן זה סוף התורה, כתיבת התורה. אבל לפני סוף התורה יש עדיין מצווה אחרונה שהיא עדיין קושרת את לומד התורה אל מקור נתינתה שהיה בעל פה, שהמלך קורא בספר. המצווה 612 זה בגימטריה ברית. ברית, נכון? כלומר, מכניסים את הממד של הברית, קורטים מחדש את הברית עם האומה פעם בשבע שנים בחג הסוכות. עד כאן לגבי האופי הלימודי המיוחד של אותו מעמד. אולי רק נקודה אחת, כשאנחנו רואים את מה שהתורה אומרת על קריאת התורה של המלך לעצמו, כשהמלך קורא בעצמו בתורה בשביל עצמו, לבין כשהוא קורא בשביל העם, אנחנו רואים ממש את אותם ביטויים. אני קורא כאן לגבי קריאת המלך בהקהל: הקהל את העם, האנשים והנשים ואתה וגרה שבשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם. לשמור לעשות כל דברי התורה הזאת. כלומר, יש פה הדגשה מיוחדת על היראה, שעשיית המצוות נובעת קודם כל מיראת השם. כמו כן, בפרשת שופטים, במצוות המלך, אנחנו רואים משהו מאוד דומה. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את השם אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, את החוקים האלה לעשותם. ממש אותם המילים, אותם הביטויים שנאמרו כלפי האומה בכללה, נאמרו כלפי המלך בעצמו. זה המוכיח, אם כן, שזאת תורה מלכותית. עכשיו, לגופו של עניין, אנחנו צריכים עכשיו ללמוד על הממד השני של המצווה הזאת, והוא האופי הכללי שלה. קודם כל, מי מחויב במצווה הזאת? כל ישראל. מי זה כל ישראל? יושבי ארץ ישראל. ככה הלכה. כן? שנאמר, אקהל את העם. אקהל זה מלשון קהל. ובספר מלכים נאמר שכל הקהל נקבצו אל המלך שלמה מלבו חמת עד נחל מצרים. כלומר, מה שנמצא בתוך הגבולות של ארץ ישראל הוא הנקרא קהל. כלומר, אנחנו מבינים, אם כן, שמצוות ההקהל איננה פונה אל כל האומה בתור אוסף כל הפרטים, אלא בתור יושבי ארץ ישראל. וזה כנראה משהו אחר להיות יושבי ארץ ישראל מאשר להיות סתם יהודי. למשל, היה לפני כמה שנים, היה רב גדול בחוץ לארץ שאמר שבשנת הקהל צריך לעשות זכר להקהל בעולם כולו. ואז הוא ציווה שבכל כדור הארץ, בכל מקום שבו יש רב, הרב אוסף את הקהילה ואומר להם דברי תורה. זה נקרא הקהל, או זכר להקהל. אבל ההקהל הזה זה בדיוק ההפך מגמת ההקהל, שכל ישראל מתקבצים אל מקום אחד ואינם מפוזרים בכל כדור הארץ ושומעים מפי המלך. אין? כלומר, זה לא דבר בעל אופי תורני, זה דבר בעל אופי ארץ ישראלי ופוליטי כאחד. זה דבר שכן בולט מאוד במצווה הזאת. אבל אפשר לומר שדבר זה מצאנו אותו גם במצווה אחרת, מצוות העלייה לרגל. כן, גם שם נאמר, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם. אם כן, מה נשתנתה מצוות העלייה לרגל ממצוות הקהל? במיוחד שהתורה מדגישה מתי צריך לעשות את ההקהל, בבוא כל ישראל לראות את פני השם, אז יש תוספת, הקהל את העם. אז משמע שההקהלה הזאת איננה דומה לעלייה לרגל, אלא יש לה אופי אחר, מצווה בפני עצמה. נראה הדבר שיש הבדל מהותי באופי הכלליות בין מצוות עלייה לרגל למצוות הקהל. בעלייה לרגל, מי עולה? הזכרים? לא נכון. כל ישראל עולה. הרי נאמר בפורש במשנה, הכל חייבין בראייה. כלומר, מה זה בראייה? להיראות את פני השם. כך כתוב במסכת חגיגה, במשנה. הכל חייבין בראייה. חייבים להגיע למקדש. לכאורה, המשנה הזאת סותרת במפורש פסוק מפורש בתורה. הלא נאמר בתורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך, רק הזכרים. חייבים, לא כל עם ישראל, אנשים לא, ואילו המשנה אומרת שכולם חייבים. אחר כך המשנה ממשיכה ואומרת, יראה כל זכוריך, לא סרה, הכל חייבים בראייה חוץ, ואז יש רשימה ארוכה של מי שפטור, ובסוף אומרים גם אנשים, ואנשים גם אין פטורות. אז בסוף מגיעים למה שאמרה התורה, כל זכוריך. אבל יש הבדל מהותי. בתורה שבכתב משתמע שרק הזכרים חייבים, בתורה שבעל פה משמע שכולם חייבים אבל יש פטורים. זה תפיסה אחרת לגמרי. לכאורה התורה שבעל פה באה לגלות כאן שבעצם גם אנשים וגם מי שלא יכול ללכת וגם החולה וגם כל מי שבעצם בטור הוא בעצם לכתחילה בכלל החיוב, אלא שמסיבה טכנית זאת או אחרת פתרנו אותו. השאלה היא באמת למה פתרנו את כולם חוץ מהזכרים. כן, שם פתרנו גם מי שלא יכול ללכת בשתי רגליו, ומי שחציו עבד, מי שעבד, ועוד כמה אנשים כאלה. אז למה פתרנו אותם? בגלל שהזכר הוא האחראי על הזכר. זה המשמעות של השם שלו. כלומר, בתוך כל משפחה, אז יש מי שאחראי על הזכר של המשפחה, זה הזכר. זאת אחת הסיבות למנהג ששם המשפחה, כשמתחתנים, הוא השם של הבעל. כן? כי זאת האחריות שלו. ואפשר לומר, אם כן, שהקדוש ברוך הוא לא רצה להטריח את האומה כולה, אמר, מספיק שתהיה נציגות של הכלל. אז זה לא שהחיוב הוא לכתחילה על הזכרים. החיוב הוא לכתחילה על כולם, אבל מסתפקים בנציגות. והנציגות זה הזכרים. כן.
האחריות על הגבר, רק לומר זכר. מי שלומד תורה, צריך לתת
לתורה לאמותים. גם זכר התורה. אבל גם הזכר של הזהות. הזכר של הזהות נשמר דרך הזכר. כן. למשל, איך יודעים מאיזה שבט אדם? שבט זה נקבע לפי האבא, לא לפי האמא. כלומר, השייכות לכללות האומה זה לפי האם. כן? אומה מלשון אמא. אבל בתוך האומה עצמה יש זהות, והזהות מועברת דרך הזכר ולא דרך הנקבה. לכן כשצריך לראות את פני השם צריך נציגות של האומה כולה, יראה כל זכוריך. אבל בעצם באופן פנימי זה מחייב את כולם, כולל הנשים. וזהו היסוד לשיטה של רבינו תם, שנשים מברכות גם על מצוות עשה שהן לא חייבות בהן. כן, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, אז נשים יכולות לברך לפי רבינו תם בגלל היסוד הזה, כי היא גם כן בכלל המצווה. כי הרי אלה שאמרו שנשים לא יכולות לברך, אמרו, הרי היא לא יכולה להגיד וציוונו, כי הרי היא לא בכלל המצווה. ורבינו תם אומר, בוודאי שהיא צוותה, היא צוותה בתור חלק מכלל ישראל, אף על פי שאיננה מחויבת הלכה למעשה. זה היסוד של הכללות שבעלייה לרגל. כלומר, בעלייה לרגל, אפשר לומר, נשמת הכלל נמצאת כאן. האם צריך שכולם יבואו? לא צריך. אנחנו מסתפקים בנשמה הכללית. או כמו שאמר בן עזאי, כמו שאמר הלל הזקן, כשהוא ראה את כל עם ישראל עולה לרגל בזמן החגים, היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן. מה הוא התכוון? אני כאן, הכל כאן. אני זה השם של השכינה. הכל זה גם כן שם של השכינה. הקדוש ברוך הוא הכל. אז הכל, ריבונו של עולם, שורש נשמות ישראל, נמצא שם. אף על פי שלא כל אחד ואחד מישראל אישית הגיע. יש לעומת זה הבדל עצום ורב כשאנחנו מדברים על מצוות ההקהל. במצוות ההקהל התורה איננה מסתפקת בנציגות, היא רוצה את כולם, כולל התינוקות. מה רוצים להגיד כאן? יש חדירה של הכלל לתוך הפרט. כלומר, פעם בשבע שנים יש מחזור של זמנים מספיק גדול כדי שהקדושה הכללית של האומה תופנם עד כדי חדירה אל כל אחד ואחד מנשמות ישראל. אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן זה מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל. ואיך מגיעים למדרגה כזאת? אחרי שנה שלמה של שמיטה, אז כל עם ישראל מגיע למדרגה הזאת. כי השמיטה היא לימוד תורה. מה זה בעצם השמיטה? זו מצווה שנתנה לנו התורה לגלות מארצנו פעם בשבע שנים בארץ. פעם בשבע שנים אנחנו מתנתקים מעבודת האדמה, נשארים בבית, ואז מה שעושים בבית? לומדים תורה. ובזכות זה הנשמה הכללית מצליחה להגיע אפילו עד תינוק בן יומו שעוד לא למד תורה. אגב, בשנתנו זאת, שנת תשס"א, שגם הייתה שנת שמיטה, היא עדיין שנת שמיטה, אז גם כן, עם ישראל קצת גלה מארצו. הוא גלה מארצו בארץ, כמובן, כן? רק שהוא לא יצא מהבית. יש פחות, אפילו שמעתי שרופא אחד אמר שעכשיו כבר לא באים אליו חולים. יש פחות חולים, כי אנשים מפחדים לצאת מהבית. יש יותר בריאות. אז לומדים תורה, מה יש ליהודים לעשות? כל אחד לומד תורה, כמובן, לפום דרגה דילה. לימוד תורה יכול להיות גם חשבון נפש. קרה דבר מעניין בשנה הזאת, נאמר, ומל השם אלוהיך את לבביך. כשמלים, יש פה שני דברים. א', יש דם, ויש גם קביעות, יש ברית. עם ישראל השנה נימול, שפך את דמו, וקרת ברית עם הארץ. היום עם ישראל כבר איננו מעלה בדעתו להפקיר את ארצו כפי שהיה לפני כמה זמן. וכן, קרה פה משהו, וזה נגיד מאפשר לנו להתקרב אל מצוות הברית, מצווה 612 של ההקהל, שההכרה שהתחילה להתנוצץ בנשמת האומה בדבר הערך של עם ישראל וארץ ישראל, ויתכן גם תורת ישראל, שהערך הזה יחדור אל כל אחד ואחד. כן? לכן פה התורה קשרה שני סוגי כלליות. יש כלליות נשמתית, זה ברגל, ויש כלליות נשמתית החודרת אל הפרט, וזה קורה בהקהל. רוצה להגיד משהו? זה אני חושב ההבדל שיש פה בין שני סוגי הכוליות האלה. יש בכל זאת, אני רוצה קצת להתעכב על הכלליות שקורית בעלייה לרגל. הגמרא שואלת שאלה על המשנה, כן, הבאתי את המשנה במסכת חגיגה, הכל להטויה מי, בסדר, הכל חייבים בראייה. והשאלה היא, כשאומרים הכל חייבים בראייה, אם בסוף אנחנו מוצאים מן הכלל כל מיני אנשים, אז למה בכל זאת המשנה אמרה הכל? כנראה שכוונת המשנה היא לומר שאם יש מישהו שאתה מסופק אם הוא חייב בראייה או לא, אז תכליל אותו, אל תוציא אותו. מה פירוש הדבר להיות חייב בראייה? לראות את פני השם. את מי השם רוצה לראות? את עמו. אם אני אגיד שיש מישהו שאני מוציא אותו מכלל החיוב, אז זה סימן שבאיזשהו מקום הוא לא ישראל, הוא לא יהודי. אמרה לך המשנה, רמזה לך רמז, אם אתה רואה מישהו שיש לך ספק האם להכליל אותו בכלל ישראל או אם להוציא אותו בכלל ישראל, אז צריך ללכת לכולה, תכליל אותו בכלל ישראל. לכן אומרת הגמרא, הכל חייבים בראייה, הכל לעטויה מי. מה זה בא לרבות? מי הוא היהודי הזה שאתה רוצה לכלול אותו בכלל החיוב של הראייה? ואז הגמרא אומרת לנו שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, לומר שמדובר במי שחציו עבד וחציו בן חורין. הוא קצת עבד פטור מן הראייה, בן חורין חייב. מי שחציו עבד חציו בן חורין חייב או לא חייב? אז יש מי שאומר שחייב, יש מי שאומר שפטור. יש מי שאומר לא, כוונת המשנה לכלול מי שסומה בעין אחת. הרי מי שלא רואה בכלל פטור מן הראייה, כי צריך שכשם שבא לראות כך בא להיראות, ולכן אם הוא לא רואה אז הוא לא צריך להיראות. אבל אם יש לו עין אחת שרואה, אז היה מקום לספק גם הוא בכלל. אפשרות שלישית שמובאת בגמרא, שמדובר באחד שהיה חיגר ביום הראשון ונתפשט ביום השני. כלומר, אדם שלא יכול ללכת, פטור מן הראייה. אבל אם הוא לא יכול היה ללכת ביום הראשון של החג, אבל ביום השני פתאום יכול ללכת, האם הוא בכלל החיוב או לא בכלל החיוב, אז יש מקום לומר שהוא בכלל החיוב. זה שלושת האפשרויות שמובאות בגמרא. נראה לכאורה שזה פה פרטים קטנוניים, דברים של מה בכך. אבל יש פה עומק גדול. בעצם, מי מאבות האומה היה חציו עבד וחציו בן חורין? אברהם אבינו, שחלק מחייו עבד עבודה זרה, היה עבד, וחלק מחייו עבד את השם, היה בן חורין. יש מי שהיה חלק מחייו רואה וחלק מחייו לא רואה. יצחק אבינו. יש מי שחלק מחייו הלך על שתי רגליו, חלק מחייו היה צולע, יעקב אבינו. אז רוצים להגיד לנו שמי שבזהות שלו הוא המשך של אברהם אבינו, או המשך של יצחק אבינו, או המשך של יעקב אבינו, הוא בכלל ישראל, והוא חייב בראייה, גם אם הוא לא מתלמידי משה רבנו, מה שמכונה בעברית שלנו היום חילוני. הוא איננו רוצה את תורת משה, אבל הוא רוצה להיות שייך לעם ישראל, ולכן במובן הזה הוא שייך לכלל ישראל. זה הזהות של התינוק שנשבע. כן, כלומר, לכתחילה אדם איננו פטור מלקיים מצוות, אבל מדובר על התינוק שנשבע בין הגויים, שמלכתחילה לא ידע על החיוב שלו, והוא גילה את החיוב הזה בבוא הזמן, אז גם הוא בכלל ישראל, או הוא עתיד לגלות את החיוב הזה. אם כן, יש במצוות הרגל הכללה של כל ישראל בכלל ייראה את פני אדון השם, אבל במצוות הכל יש תביעה נוספת. לא מספיק שאתה תהיה מבחינת הזהות שלך שייך לעם ישראל, אנחנו דורשים ממך גם תוספת, יראת שמיים, תלמד ליראה את השם אלוהיך, וזה נעשה במצוות ההקהל. יש במצוות הקהל רמז נוסף. חג הסוכות הוא הזמן שבו הכל נקהלים מלכתחילה. נאמר בפרשת אמור, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מה זה כל האזרח? אז הגמרא לומדת מזה שראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. כלומר, אין בעיה מבחינת ההלכה לקחת סוכה גדולה וכל עם ישראל יהיה באותה סוכה, יוצאים מדי חובת סוכה. זה שונה ממצוות לולב. מצוות לולב, הלולב צריך להיות שלי, ולכן הלולב שלי לא יכול להיות הלולב של חברי, ולקחתם לכם. מה שאין כן הסוכה, שהיא מקיפה את כל ישראל. עד כדי כך שנלמדה מזה הלכה מעניינת בשאלות ותשובות של הרמה. שאלו את הרמה, אם יש סוכה שעשויה מקרשים, אבל בין הקרשים יש רווח, ובין הרווחים יש בד, אבל אפשר להכניס את היד לסוכה ולקחת משם חפצים, אז אם כן גנב יכול להכניס את היד ולגנוב משם משהו. זאת סוכה שאינה משתמרת מן הגנבים. האם סוכה כזאת כשרה או לא? אמר הרמה, בוודאי שהיא כשרה, שהרי נאמר בגמרא שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת, ואי אפשר לכל ישראל בלי גנב. זאת אומרת שאם אתה מכניס את הגנב לסוכה עצמה ואתה אומר שעדיין היא כשרה, אז קל וחומר שאם הוא יכול מבחוץ להכניס את היד שהסוכה כשרה. כך הוא פוסק להלכה. כן, שהרי ודאי לא ייתכן. זה מעניין, הרמה, הרמה מבין שבעם ישראל הוא יש לו תפיסה אמיתית, הוא לא רואה, אין לו תפיסה אידיאליסטית של כל אחד ואחד מישראל. יש גנבים בעם ישראל והם בכלל ישראל. מספרים על גנב אחד שכל פעם שהיה יוצא לגנוב היה לפני כן מבקש ברכה מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה מברך אותו. פעם אחת המשטרה רדפה אחריו, אז הוא רץ לבית של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב מת, אז הוא חזר בתשובה. אבל יש גנבים, זאת אומרת, יש גם רבה של הגנבים. זה לא הדרכה, כן? עכשיו, אבל יש, אם כן, בחג הסוכות ממד של קהילתיות. לא במקרה זה נקרא גם חג האסיף, כשאוספים את הכל, אז גם אוספים את התבואה וגם אוספים את כל נפשות ישראל. זה מין חג של סיכום. אבל אם כבר מסכמים את כל האומה, אז מסכמים את כל מה שגנוז באומה הזאת. ומה שגנוז בכל האומה הזאת זה אומות העולם. לכן חג הסוכות הוא גם החג של הקרבת 70 פרים מתוך מגמה אוניברסלית של איחוד האנושות. יש ביטוי כזה של הרב קוק, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה, ההיסטוריה הישראלית היא תמצית ההיסטוריה האנושית. 70 נפש מישראל, אומר הזוהר, 70 נפש ירדו מצרימה כנגד 70 אומות העולם. אז כשיש פעולה כזאת של אסיפת ישראל בהקהל שבסוף שמיטה, יש גם התקהלות של כל האומות כולם באופן סגולי דרך הקורבנות, וגם יכול להיות באופן לא סגולי לפי מה שמסופר בפוסקים. קודם כל לפי מה שנפסק בפוסקים ואחר כך ההסבר. הפוסקים אמרו שבשבת חול המועד סוכות קוראים בהפטרה של גוג ומגוג. כן, אמרו הפוסקים, מדוע? כי מלחמת גוג ומגוג תהיה בסוכות. כך כתוב. מה אפשר לעשות? אז זה מין התאספות של כל הגויים, וזה כמו כי הגויים מרגישים באיזה אופן אינטואיטיבי שזה היום של ההתאספות מסביב לירושלים. אז ברור שבהתחלה קליפה קודמת לפרי. הדבר הזה נעשה בצורה של מלחמה, אבל בסוף הוא גם נעשה בצורה של טהרה. כאן צריך קצת להסביר את זה. בפרשת, בספר זכריה הנביא, שאנחנו קוראים את ההפטרה ממנו, בהפטרה שאנחנו קוראים ביום הראשון של סוכות, ביום טוב של סוכות, יש תיאור של המלחמה הגדולה שתהיה על ירושלים. ושם נאמר בלשון הזה. הנה יום בא לשם וחולק של הלך בקרבך. זה בפרק י' ד'. ואספתי את כל הגויים לירושלים למלחמה. אז שמע תיאור ארוך של המלחמה הזאת, אני חוסך לכם את הפרטים. בסוף נאמר, והיה ביום ההוא, והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. כלומר, יש גם הקהל, לא רק לעם ישראל, יש הקהל לאנושות כולה. וזה קורה בחג הסוכות, שהוא חג יציאת מצרים של אומות העולם. ולמה הם צריכים לבוא לחוג את חג הסוכות? זה קצת נאמר בגמרא, מה הרמז של הדבר? הם צריכים ללמוד לעשות שלום. הפירוש סוכה. סוכה זה שלום. ופרוס סוכת שלום עלינו. איך אנחנו רואים? זה שוב באותה הלכה. אם כל ישראל יכולים לשבת בסוכה אחת, כדי לשבת בסוכה אחת עם מישהו, צריך להיות בשלום איתו. ולכן יש איזה מין ניסיון של האנושות באחרית הימים. האם הם ידעו לחוג את חג הסוכות או לא? האם הם ידעו לעשות שלום ביניהם או לא? יש בתפילת ראש השנה ביטוי יפה. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. מפרש הנזיר זצ"ל, רבי דוד הכהן, היה אומר, יש כבר אגודה אחת, האומות המאוחדות. וזה לעשות רצונך. כי זה באמת הרצון של הקדוש ברוך הוא, שיהיה שלום בעולם. בשביל זה קם האום. אבל זה לא בלבב שלם. למה זה לא בלבב שלם? כי זה בניו יורק. אבל כשזה יהיה בירושלים, ותמלוך אתה השם לבדיך בהר ציון משכן שמך. ככתוב בתורת משה עבדך. ככתוב בדברי קודשך, ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הלוויה. זאת אומרת, זה כל זה אנחנו אומרים בתפילה של ראש השנה. אומרים את זה כל שנה אגב, לא רק השנה. כל שנה אנחנו אומרים את זה. שיש לנו תפילה שההתאחדות של כל האומות לעבוד את השם ולעשות רצונו בלבב שלם, זה יהיה מתוך ציון. אז לכן יש איזה מין ניסיון לאומות באחרית הימים, אם הם ידעו לעשות שלום בירושלים. ויש על זה סוגיה שלמה במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר לישראל על זה שהם קיימו את התורה. באים אומות העולם ואומרים, היי, מה קרה? למה אנחנו לא? אמרו, לא קיבלתם תורה. הם אומרים, אז ריבונו של עולם, תן לנו מצווה אחת כדי לזכות, ונותן להם מצוות סוכה. זה שוב אותו עיקרון. אז יש סיפור שלם שכל אחד, אני מקצר את הדברים, כל אחד עושה סוכה בראש גגו, ואז יש שמש חזקה מדי, ואז כל אחד יוצא מן הסוכה ומבעט בה, והקדוש ברוך הוא צוחק, שנאמר יושב בשמיים ישחק השם ילעג למו. הפסוק הזה נאמר בספר תהילים פרק ב' על מלחמת גוג ומגוג. אז מה העניין הזה שפתאום נהיה חם ואז יוצאים מן הסוכה? כשחם מדי, כשיש התעוררות של יצר מלחמה, אז כבר אף אחד לא זוכר את השלום. כולם כבר רוצים להרוג כמה שיותר. כן? כבר שכחו שאיפוק זה כוח. לא יודעים. כן? זאת אומרת, אז יש פתאום חום, ואז כל אחד מבעט בסוכה הזאת של השלום. הגמרא שואלת, רגע, מה הבעיה? הרי מצטער, פטור מן הסוכה. מה פירוש הדבר הזה במובן הלאומי? גם אנחנו, כשחם לנו, אנחנו יוצאים למלחמה. כשיש לנו איזשהו אויב, אנחנו נלחמים בו. אז למה אתה אומר שזה לא בסדר שהם מבעטים בסוכה? אומרת הגמרא, הם לא... עם ישראל הוא יוצא מן הסוכה בדלת ברירה, הוא לא מבעט. כלומר, אנחנו מצטערים על זה שאנחנו נזקקים לעשות מלחמה, ואצל אומות העולם זה שחרור של איזשהו חשק פנימי חבוי עמוק שסוף סוף יוצא אל הפועל כשהמלחמה מתירה את שפיכות הדמים. אבל לעתיד לבוא, בכל זאת, יש איזה ניסיון שיעבורו האומות לחוג את חג הסוכות בירושלים. מה גרם למלחמה בין האומות? דיברנו על זה לפני כמה שיעורים, שמה שגרם למלחמה בין האומות זה העובדה שהאומות התחלקו לגויים. אבל במקור האומות לא היו מחולקות לגויים, אלא היו מחולקות למשפחות. ועתיד להיות המצב שבו הגויים יחזרו להיות משפחות. וזה הדברים המפורשים כאן בזכריה. הרי נאמר כך, והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ את ירושלים להשתחוות למלך השם צבאות, ולא עליהם יגע שם, ומשפחת מצרים לא תעלה ולא באה, ולא עליהם תהיה מגפה אשר יגוף השם את כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. כלומר, שיש ציפייה גם שאפילו מצרים תיקרא כבר משפחה ולא יותר גוי. זה בעצם ההקהל של אומות העולם. במילים אחרות, כשאנחנו עושים את מצוות ההקהל במוצאי שמיטה כל שנה, כל שבע שנים, אנחנו בעצם בזה מכינים את הקרקע להקהל של האנושות באחרית הימים. זאת ציפייה לעולם מתוקן שמופיעה במהלך המצוות ההקהל הזאת. זאת אומרת שבסופו של דבר, אותה מלחמה גדולה שתהיה באחרית הימים, מלחמת גוג ומגוג כפי שהיא נקראת, איננה כל כך רעה. יש בה יסוד גם לתיקון עולם במלכות שדי. אבל בהתחלה זה מתחיל עם חרון אף גדול. כן? אבל כמו שנאמר, ביום בו גוג על אדמת ישראל, תעלה חמתי באפי. ושובבתיך וששתיך, ועליתיך מירקתי צפון. איך מעלים את גוג מירקתי צפון? איך מעלים אותו? ושובבתיך וששתיך. אז התורה, הנביא יחזקאל אומר לנו במפורש בספר יחזקאל פרק למתת פסוק ו', ושילחתי אש במגוג וביושבי האיים לבטח וידעו כי אני השם. אני לא מתחיל לחפש טריקים כגוד שמגוג זה 52 בגמטריה כמניין המדינות של ארצות הברית, או שהמנהטן יושבת באיים לבטח. לא דווקא, גם בלי גמטריות. אבל יש איזו התעוררות כשפתאום התברר ששאלת האלימות לא נפתרה בעולם. והדבר הזה יביא לידי בירור גדול שבסופו של דבר מכוון כלפי ירושלים. ואז באותו יום מתקיים מה שנאמר, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. כן.
הרב מתכוון שהגויים ידעו שהפתרון לכל האלימות שיש להם זה לפור בארץ וארץ ישראל?
לא, המאבק שמנהלו לפתור את בעיית האלימות יביא אותם לשערי ירושלים. ויש שיודעים באיזשהו מקום שירושלים זהו המקום שבו הקריטריון של המוסר נמצא. אז מחפשים את זה. כל אחד רוצה את המקום הזה. זה כמו שבבראשית רבה כתוב שעל מה רבו קין והבל? על מקום המזבח. זאת אומרת, קין קיבל חצי כדור הארץ. הבל קיבל חצי כדור הארץ. אבל איפה להעביר את הגבול? מי יהיה הבעלים על המקום של המזבח? על זה הם רבו. כי הם ידעו שהתקבלות הקורבן של הבל הייתה מבחינת מעלתו המוסרית קשורה למקום שבו נעשה המזבח הזה. ולא במקרה, אם כן, כל זה קשור לסוף שמיטה. שמיטה, שבע שנים, זה מין תמצית של מהלך העולם כולו. אמרו חז"ל במסכת סנהדרין, שיטה אלפי שנה ועלמה, וחד חרו. ששת אלפים שנה ההיסטוריה. והאלף האחרון זה אלף ללא מלחמות. כן, חרו, כלומר, חורבן, אומר הרמב״ם, שאין בו מלחמה. זאת אומרת שיש איזה מין תמצית כזאת, וכמו שהגמרא אומרת שמה, כשם ששמיטה משמטת אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אחת לשבעת אלפים שנה. זאת אומרת, התהליך ההיסטורי בכללו משתקף בשבוע של שבעת ימים של היהודי הפרטי ובשבע השנים של השמיטה של החברה היהודית בכללה. ולכן אמרו חכמים גם שהגאולה האחרונה חייבת להיות במוצאי שמיטה. כמו שאמרו שבשנה השישית יהיו קולות, בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא, ויש לנו ברוך השם הרבה נתונים כדי שמוצאי שביעית זו תהיה מוצאי שביעית שבה בן דוד יבוא ותכלה שנה וכילותיה, תחל שנה וברכותיה, שנה טובה.